שלום וברוכים הבאים, פודקאסט הכדור הכתום, אני דרור הס, ואיתי הסקאוט והמאמן סמי זליקסון.
אהלן אהלן, ערב טוב, ערב טוב לכולם, בוקר צהריים, מתי שלא תשמעו את זה.
כמיטב המסורת, רגע השבוע שלך, אפשר גם רגע העונה, אנחנו סוג של סיימנו עונה, אפשר רגע השבוע, רגע הפלייאוף, רגע העונה, אתה יכול להתפרע.
האמת שלשם שינוי, בדרך כלל אני מחלה עם הדברים האלה של הרגע השבוע, אבל הפעם דווקא יש לי אחד מוצלח. בן שרף חותם בבדלונה, הולך להיות מושאל לפרט, לקבוצת הבת שלהם, מי שלא יצא לו לראות, קודם כל חבל, ממליץ לראות, יש משחקים מלאים באתר של האיגוד מהעונה הזאת בנתניה. הילד פאקינג ענק, הוא הולך להיות כוכב מאוד מאוד רציני, הוא גם יצא ברח מהמלטעות של מכבי תל אביב ומכל מה שהולך פה, כי ראינו השנה שגם דוברת וגם יעקב פחות הלך להם, והוא פוטנציאל מטורף, הוא למי שלא מכיר, בחור הקז, טבעי לגמרי, שמאלי, 1.96 מטר, סיים עכשיו עונת בוגרים מאוד מאוד מרשימה במכבי נתניה בלאומית, פספסו על משחק אחד אם אני לא טועה את העלייה לליגת העל, היה שחקן מאוד משמעותי שם, חוויה של שחקן, והולך למקום שיש לו רקורד של פיתוח שחקנים, ואני מבסוט מאוד מאוד בשבילו, מאוד מאוד. זה הדבר הגדול הבא שלנו.
סבבה, מעולה. באמת שאני דווקא לא כזה, הכנתי רגע השבוע שלי, זה תרים היום להפרישה של וויליאמס, שהיא...
לו וויליאמס פרש? מה אתה אומר?
כן.
של וויליאמס, גם אומנם, אתה יודע, כבודו במקומו עם כל הפעמים שהוא זכה בשחקן השישי והסגנון שלו, אבל בעיניי הרגע הגדול שלו זה אותה מסיבת עיתונאים אחרי שדורנט קלה 50 נקודות נגד הקליפרס, שהוא היה בווריארס, שהוא חינך שם את הכתבת על זה שלפעמים אתה עושה את הכי טוב שאתה יכול, וזה פשוט לא משנה נגד שחקנים מסוימים. זה היה רגע מדהים בעיניי שלו, של כנות ושל של באמת ניתוח יפה של המשחק. אז שיענה בפנסיה, אכללו, כמה שיהיה פרשן.
כן, למרות שבוא נגיד שלו וויליאמס לא נודע בזכות ההגנה שלו.
כן, לדעתי הוא גם לא זה ששמר עליו במשחק הזה, אבל עדיין זה היה...
כן, מן הסתם אף אחד לא יהיה אידיוט מספיק לשים את לו וויליאמס על דורנט.
כן, למרות שאתה יודע, יש אסכולה שתגיד שאם אתה כבר לא עוצר אותו גם ככה, אז פחות תשים עליו מישהו שלא משקיע גם ככה, שלא תאבד את זה. זה כבר על כימיה.
כן. למרות שלו וויליאמס ו... ג'מאל קרופורד עם סוג של אב טיפוס לשחקנים שאנחנו רואים גם היום, שחקנים אחרים, ג'ורדן קלרקסון, כל מיני כאלה.
כן, כן, הגארד מיקרוגל הזה, הקומבו גארד היחסית נמוך, שהוא באמצע בין 1-2, אנחנו גם מדבר על זה נראה לי בפוד שלנו היום, קצת על איזה כמה כאלה. זה מצרח שאיכשהו, כאילו מצד אחד היית אומר שזה כזה משהו שאין לו באמת, כאילו אין לו זכות קיום ואין לו ערך, אבל איכשהו תמיד צריך אותו. תמיד צריך אותו, תמיד יהיה לו מקום, וכן, נשמע, בסוף הם שחקנים שגם כיף לראות. זה מוכר כרטיסים, זה יוצר עניין.
נכון. טוב, אז ניגש לעניין, ונתחיל מזה, על מה אנחנו לא נדבר היום? אנחנו לא נדבר על ויקטור ומבניאמה, אני חושב שתכנו לכם במוח, קראתם, שמעתם, תכנו לכם אותו ואת סקוט הנדרסון, מכל הכיוונים. אנחנו ננסה לדבר על דברים אחרים, על כל הטכניקות של המסביב, של המאחורה.
המחזור שלמרות מה שאמרו לכם הוא מחזור מאוד מאוד מעניין, והוא גם די עמוק.
מי אמר שהוא לא? זה אחד המחזורים העמוקים. יש כל מיני שחקנים, יש שחקנים בסיבוב השני, כל מיני כאלה שמתוכננים להיות בסיבוב השני, נגיד ג'ורדן וולש, שאני אומר בונה שנה אחורה או שנתיים אחורה, הם בסיבוב ראשון. אולי גם אם ב-20, אבל הם בסיבוב ראשון.
כן, תשמע, כאילו יש תמיד את העניין הזה שיש תמיד שניים של שחקנים מעניינים, וכל השאר כזה נותנים להם קצת פחות אהבה ופחות יחס. וכן, יש פער, בואו לא נשחק אותה, כאילו אין פער בין בין וימבניאמה וסקוט וכל היתר, אבל כל היתר בהחלט, בהחלט מעניינים.
נכון. אז בוא באמת נלך לכיוון הזה. מי נראה לך הסליפרים? תמיד יש כאלה שהם נופלים לבחירות מאוחרות, ומי שבוחר בהם שם די מרוויח. אוקיי, אז מי כך. הפוטנציאל סליפר?
אז יש לנו, קודם כל, חשוב להדגיש ש... אנחנו, אני יודע שאנחנו אומרים את זה כל שנה, אבל יש לנו, לדעתי, מהבחירה הרביעית ודרומה, הכל למחירה. הכל, הכל יכול להשתנות, אנחנו לא באמת יודעים מי בוחר איפה, וזה יכול לייצר מצב שבו שחקנים שחשבנו שיבחרו קצת יותר גבוה, פתאום יבחרו אמצע סוף לוטרי, פתאום קבוצות מתחילות לבחור לפי צורך, כל מיני דברים כאלה, וזה יוצר לנו כל מיני נפילות מעניינות. אני אתן הצצה, אני אשבור את הקיר הרביעי לשנייה אחת. כשדרור שלח לי את הרשימה של הנושאים שאנחנו נדבר עליהם, אז אחד מהדברים שהוא שאל אותי זה מי ההליברטון של הדראפט הזה, ואחד מהדברים שבהקשר של הליברטון זה שהוא נפל, ואף אחד לא חשב שהוא באמת יהיה זמין בבחירה, לקחו אותו 11 או 12 משהו כזה, נכון? אף אחד לא חשב שהוא יהיה זמין שם, וזה גם משהו שיכול לקרות. אז סליפרים השנה יהיו עניין מאוד רחב, עניין שהוא כזה מאוד, מאוד פלואידי. לדעתי, הסליפרים הראשונים שאנחנו מדברים עליהם, אני לא יודע מי מהם זה יהיה, בכנות, אבל אחד מהאחים תומפסון, מהתאומים תומפסון, יש להגיד, הולכים בוודאות ליפול הרבה יותר נמוך ממה שחושבים מה שחשבו בתחילת השנה ומה שחושבים עדיין עכשיו, כי אמן מדברים עליו בחירה רביעית כזה, רביעית חמישית, ואסור מדברים עליו בחירה שביעית שמינית, ואם הדברים יסתדרו כמו שאני חושב שהם יסתדרו, אז אני חושב שיש מצב טוב ששניהם בגלל כל מיני מהלכים שקבוצות יעשו, יהיו בחירות יותר נמוכות באזור ה-11-12 ומטה. למי שלא מכיר, שני תאומים זהים שהלכו לשחק באוברטיים אילית, אחד אמן, מי שנחשב לפרוספקט היותר רציני, הוא רכז, 2 מטר גובה בערך, סופר דופר אטלט, רואה את המשחק ממש טוב, מאוד פלשי, מאוד שחקן מאוד מעניין, מאוד ארוך גם, מוטת ידיים שם של איזה 2.10 או משהו בסגנון.
2.13
מגניב לו.
לפי הקומביין, היום בדקתי אותם בקומביין.
יפה, טוב, אם זה בקומביין הזה אמיתי כנראה, אף אחד לא שיקר שם מעולם. יש את אסור, התאום שלו שהוא יותר...
אוסר,
סליחה. האמת, כל אחד אומר את זה אחרת, אז אני גם לא כזה סגור על איך זה באמת, אבל נזרום איתך. שהוא יותר 2, גם מאוד מאוד אתלטי, מאוד מאוד פלשי, המון הילייטס, שניהם סוחבים את אותה בעיה של היעדר קליעה, אבל זה משהו שהוא, ה-NBA הוכיח בשנים האחרונות, שזה משהו שהוא לגמרי יודע לפתור. אז אלה השניים הבכירים. עוד אחד שהוא, אני לא יודע אם יהיה הוגן לקרוא לו סליפר, כי הוא, סליפר, סליחה, כי הוא כן יבחר גבוה בסופו של דבר, אולי לא גבוה כמו שכולם חושבים, זה ברנדון מילר. ברנדון מילר, לפני כל התהליך...
הוא מתוכנן להיבחר 2-3.
אז בדיוק כמו שבאתי להגיד זה, שהוא היה די נעול על הבחירה השנייה, בשלב שבו היינו לפני הקומביין וכל מיני כאלה, אבל גם לא יודעים מי באמת ילך לבחור את הבחירה השנייה הזאת, כי זה גם עניין שלא בטוח ששאר לא תשמרו את הבחירה הזאת, ומהבחירה השנייה ומטה, מתחילים להיות כל מיני דיבורים על טריידים, על עניינים, פה שם יש לו קצת בעיות משפטיות, איזשהו טמטום אוניברסיטאי שקרה לו בימים שהוא היה באלבמה שם, למי שלא יודע, אלבמה זה קולג' פוטבול אדיר, שהספורטאים שם הם כוכבי על, ועושים פחות או יותר מה בא להם, ואין כל כך, אין כל כך רגולציה על ההתנהגות שלהם, ויש לא מעט קבוצות, נגיד שתי הקבוצות השבוחות 2-3, זה שרלוט שבדיוק אכלו את הלקרדה הזאת עם ברידג'סט, כל העניין המשפטי, ופורטלנד שעוד זוכרים את הימים של הג'ייל בלייזרס, שזה בטח יושב להם, אז יכול להיות שברגע ששניהם מדלגים עליו, אז יכולה להיות פה גם קצת נפילה, שהיא לאו דווקא רעה בשבילו, אני אגיד לך את האמת, לא בהכרח דבר רע, אבל גם הוא יכול להעביר לו מעט זמן בחדר הירוק שם.
מרגיש לי שאתה קצת מרמה בשאלה הזאת, אני שואל אותך על סליפרים, ואתה לוקח שחקנים שחושבים שהם יבחרו גבוה, ואתה הופך אותם לסליפרים כדי לדבר עליהם.
סבבה, אז בוא נראה קצת יותר נמוך, אוקיי? יש לי בשבילך גם כמה כאלה ב... בתוך, ה... בתוך הערימה שלי.
בלי לרמות בשאלות.
בלי לרמות.
ואגב, זה יפה שקראת קצת תסבוכת משפטית לזה שהוא הביא אקדח שאחר כך שימש לרצח.
כן, תשמע, הוא לא רצח בעצמו, אז זה לא ש... אתה יודע, בכל זאת זה, יש לנו, יש פה דרגות.
הוא רק סיפק את האקדח.
כן, בסדר, אתה יודע, אקדחים באלבמה זה... זה כמו לספק לאף השווארמה פה למישהו, זה לא שפה עולם. הסליפר שאני אישית הכי מוצא חן בעיניי שהוא סליפר על האמת, זה בחור בשם אמרי ביילי, זה מישהו שהשם שלו הולך לחזור עוד כמה פעמים בפוד הזה לדעתי, בחור שהוא גארד, גארד מטר 93 מ-UCLA, למי שקצת מתעניין בכדורסל תיכונים אמריקאי וכל הפרוספקטים, אז הוא היה חבר לקבוצה של ברוני ג'יימס, בתיכון, בסיירה קניון, הוא גדול ממנו בשנה אחת. האמת שבתחילת בדירוגים של התיכונים, כשהוא היה בשנה האחרונה שלו בתיכון, הוא דורג סופר גבוה, דיברו עליו בתור גם בחירת לוטרי מאוד מאוד גבוהה, ואיך שהוא הלך אחורה ואחורה, כנראה בגלל שהוא לא, כנראה ציפו שהוא יהיה קצת יותר גבוה ממה שהוא יצא בסוף, אבל שחקן מאוד מאוד אתלטי, יש לו כלייה יפהפייה, שחקן שככה חי באור הזרקורים כבר כמה שנים, גם סיירה קניון, התיכון שהוא שיחק בו, היה המון עיניים עליו בגלל הבנים של לברון, גם UCLA זה לא צחוק, עשו עליו גם סדרת ריאליטי באיזשהו שלב כשהוא עבר ללוס אנג'לס עם אמא שלו, היה שם סיפור שלם. זה בעיניי, אם כבר אנחנו מדברים על סליפרים אמיתיים כאלה, כי אני רואה אותו במוקים בסיבוב שני, כל מיני דברים כאלה, בחירה 40, 45, אז זה האחד שלי.
אוקיי. בכל דראפט כמעט בראשונים, בחמש שבע יש איזה בסט. מהסירי הראשונה שלך, שצפוי לבחר הסירי הראשונה, אתה רואה פוטנציאל בסט?
אז כן, קודם כל בוא נוציא את הרמאות מהדרך. שלושה שדיברתי עליהם בשאלה הראשונה, גם פוטנציאל בסט די גבוה, כל אחד מהסיבות שלו. ברנדון מילר, שוב, העניין המשפטי, זה שהוא הגיע קצת חולה לקומביין, קצת עודף משקל, קצת יש אי ודאות לגבי מה יקרה איתו. יש ציפיות מאוד גבוהות ממנו, מהבחור בכל זאת, אז אם הוא לא יצא שחקן ממש טוב במידה והוא כן נבחר גבוה, אז זאת תהיה בעיה מאוד. הטומפסונים גם, אמנם הקדמתי ואמרתי שהליגה ידעה לטפל בעניין הזה של הכלייה ובהדרה את לשחקנים צעירים, אבל עדיין אם הם לא יפתחו אותה במקום שהליגה הולכת אליו, יכול להיות מאוד בעייתי. מדברים על ג'ארס ווקר, בחור שהוא כזה פורוורד קצת אול סקול כזה, פאור פורוורד כזה, טיפה אנדרסייז של פעם, שחקן באמת הראה המון בקולג', מאוד מאוד מוכשר, דיבור חזק מאוד שאינדיאנה ייקחו אותו, לדעתי זה אחד קצת גבוה מדי, ושתיים, שחקן מהסוג הזה צריך את העניין, את המקום הזה שקצת בלי ציפיות ובלי כל ההייפ וכל הבלגן של בחירה מאוד גבוהה כדי באמת להתפתח כמו שצריך, נכון להרבה שחקנים, אבל במיוחד לשחקן מהסוג הזה, אז זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן, ו... עוד אחד ככה מלמעלה, בגלל שאני ואתה נכוונו משחקנים צרפתים בכמה שנים האחרונות, אז יש המון דיבור על בילאל קוליבאלי, על חבר של וואלמניאם על הקבוצה, בתור בחירה מאוד גבוהה, השם שלו כל הזמן עולה ועולה, הוא אמנם כן, בחור מאוד מאוד אתלטי, מאוד גדול לעמדה שלו, הוא גארד פורד כזה שהוא מגרד את השני מטר מלמטה, ומאוד ארוך, מאוד קפיצי, אבל אני חושב שהוא יותר מתאים לאזור בחירה 20 מאשר אמצע לוטרי איפה שאני רואה אותו עכשיו, וזה גם יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. זה כאילו בחירה קלאסי שוושינגטון טיפול בה, אתה יודע, מהסוג הזה, השחקנים האלה שאף פעם לא הולכים להם. אז גם הייתי שם שם דגל אדום גדול, ולאו דווקא בגללו, כן? יותר כי זה הרבה לבקש ממנו בבחירה כזאת גבוהה.
אוקיי. שאלה שאני, אם כבר אנחנו על שאלה שחוזרת כל שנה, וזה התחיל עוד אחרי ההצלחה של פרד ון וליט, של הרכז הזה שהיה כמה שנים בקולג' ואז נפל לבחירה בסיבוב השני, ואז היה את פרד ון וליט, ואחריו היה ג'לן ברנסון, שהיה כמה שנים בקולג' ונפל לסיבוב שני. שנה שעברה שאלתי אתכם על זה, אותך ואת טל, ומי הטיפוס הזה שיהיה הבא, ושניכם ישר אמרתם קריסטיאן בראון. אז קריסטיאן בראון, כמו שראינו בפלייאוף, הוא בהחלט עונה על זה. אז אחד, האם יש שחקן בסגנון הזה שממשיך את הקו של, כנראה רכז, אבל לא חייב, של היה כמה שנים במכללות, ייפול לסיבוב השני או סוף הסיבוב הראשון, ומתישהו אנשים שוב יגלו שזה, ושוב יביא אותנו לשאלה שאנחנו מדברים בה כל שנה, ואנחנו כנראה נמשיך לדבר כל שנה, האם האפליה הזאת על רקע גיל נקרא לזה, או שחקנים שהיו כמה שנים במכללות, ורק בגלל זה נופלים לסוף סיבוב ראשון, או נופלים... זה, האם זה אפליה מוצדקת?
אוקיי.
שני חלקים, כן.
נעשה, לי יש שלושה חלקים באופן אישי. קודם כל, לטובת כל מי שיבוא לחוס עלינו בתגובות, כן, אני יודע, קריסטיאן בראון נבחר די גבוה בהשוואה לבן וליט שלא נבחר בכלל, הוא שחקן שונה, בעמדה שונה, אנחנו יודעים, הכל בסדר, לא צריך לחוס, זה קודם כל, דיסקליימר. דבר שני, לגבי שחקנים שהם גם בסגנון של ון וליט וגם לא, כאילו, אני לא רואה אותם נבחרים בסיבוב הראשון, אחד מהם ואת השנית, האמת, לא יפתיע אותי אם גם לא יבחר בכלל, אבל שניהם מאוד מזכירים אותו, הם קומבו גארדס כאלה קטנים שעשו 4 שנים בקולג', אירוע המון אופי, אירוע המון יכולות, אבל גם השילוב הזה של הגיל והממדים קצת עובד באוחריהם. אז ככה, אז הראשון זה מרקוס סאסר מיוסטון, שום קשר ל... היה פעם איזה מרקוס סאסר אחד לפני המון שנים בליגה, איזה שחקן פרינג', איזה ג'ובר כזה, שעבר בכל מיני קבוצות, לא קשור אליו, כי זה הדבר הראשון שאני חשבתי. גם, הוא קומבו גארד כזה נמוך, הוא באזור המטר 86-8, תלוי למי אתם מאמינים. כן ידיים ארוכות, אבל עדיין מאוד נמוך, אבל מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד מאוד אינטנסיבי ביכולת שלו לייצר נקודות. הוא היה שם, בארבע שנים שלו שם בקולג' יוסטון, עשו קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית. והוא היה מרכיב מאוד מרכזי בזה, הוא אמור להיבחר איפשהו, ראיתי במוקים שם בעיקר באזור הסוף, תחילת סיבוב שני, למרות שמי שכבר מכיר אותי ובלי עין הרע אנחנו עושים את הפודים האלה כבר המון זמן מפה לשם, אז טריטוריית ה-20-40 הידועה, שבה אתה יכול באותה מידה שנבחרת במקום 20, אתה יכול גם ליפול למקום 40 ובתחס הפערים לא כאלה גדולים מבחינת הרמה, אז הוא לגמרי מועמד לשם. והבחור השני זה בחור בשם איזאיה וונג, גם אותם ממדים, אותו סגנון של משחק, הוא שיחק במיאמי, למי שיצא לראות בטורניר מכללות הם עשו ריצה מאוד נחמדה, בדרך כלל מיאמי קבוצה מאוד אטרקטיבית ומעניינת, הוא גם, זה קצת גזעני, כן, כי הוא אסיאתי וזה, הראש הולך לשם ישר, אבל הוא טיפה מזכיר את ג'רמי לין בסגנון שלו, ג'רמי לין של ימי הלינסנטי, אתה יודע, איזה סקורר כזה רבקיסט שלא... לא מפחד לקחת זריקות קשות ודי לא רואה בעיניים ומשחק בקצב מאוד גבוה. הוא איפשהו בתחתית של הסיבוב השני, בועחה two-way כזה שלא נבחר, אבל שניהם יכולים להיות מאוד מעניינים מבחינת, מבחינת המסלול הוונבליטי הזה. להגיד לך שהם יהיו טובים כמו, אתה יודע, זה הרבה לבקש ממישהו שמגיע למקומות האלה, כי וונבליט הוא כוכב רציני מאוד מפה לשם. אבל בסגנון הם כן מזכירים אותו, גם איך שהוא היה כשהוא יצא מהקולג' ויהיה מעניין עם שניהם.
אוקיי, לחלקים
ולגבי עניין האפליה, תשמע, בסוף יש פה שני דברים. אחד, הליגה סומכת על הסקאוטינג של עצמה. אז כאילו הם יוצאים מנקודת הנחה שאם אף אחד לא עלה על זה שאתה טוב כשהיית בן 19, אז מה הסיכוי שכולם טיפשים? עכשיו, בינינו, כן, בסוגריים ככה, הרבה פעמים כולם טיפשים. הרבה פעמים זה פשוט ככה. כאילו,
נכון.
אין מה לעשות, כי זה פשוט קורה. זה סטטיסטיקה היא כזאת. אבל הם לא יכולים לחשוב בצורה הזאת. הם לא יכולים שזה יהיה קו מחשבה שלהם. אז זה בדרך כלל לא עוזר, וגם אתה צריך לזכור שאם איך שהחוזים עובדים, במיוחד אם אתה בחירת סיבוב ראשון, אם בוחרים אותך כשאתה בן 22-3, זה אומר שכשמגיע הזמן לשלם לך, אתה כבר בן... בין 27-28 לפעמים, תלו מרימים את האופציה על השנה האחרונה שלך, ומתחילים לשאול שאלות, האם זה מוצדק, האם זה שווה את זה? האם...
כן, אבל 28-29 זה שנות השיא בקריירה של שחקנים.
זה שנות השיא, אבל החוזה הבא שלך, אם אתה תקבל חוזה גדול ב-27-8, בחוזה הבא שלך אתה כבר ציים אותו כשאתה בדרך למטה כנראה. ולמרות שנדיר נדיר מאוד ג'י-אמים שמגיעים למצב שהם בכלל מגיעים לחוזה שלישי של מישהו בקבוצה שלהם, כן? עזוב שחקן טוב כן. ולא טוב, אז הם גם, שוב, זה כמה מחשבה שהוא לא תמיד הגיוני, אבל הם חייבים להחזיק אותו. חייבים להחזיק אותו, ו... שאלו אותנו לגבי זה בהקשר של החוקי שכר החדשים, האם זה הולך לשנות, האם הולכים להשקיע יותר בשחקנים כאלה?
נראה לי שכן.
ויש מצב, וואלה, יש מצב, יש מצב שזה חלק מהקבוצות, זה יהיה הפתרון שלהן לתסביך הזה.
שמע, לקבוצות, לקבוצות הסופר-טאקס יהיה שווה להשקיע. מה שכן, אחד הדברים שנכנסו, זה החוק הזה שעכשיו נכנס גם חריגת רוקי לסיבוב שני. עד עכשיו היה רק לסיבוב ראשון, עכשיו יש חריגת רוקי לסיבוב שני. אז פתאום סיבוב שני יותר משתלם, קבוצות שמעל ה... עד עכשיו קבוצות שהיו מעל המס, לא היה להם מה לעשות עם בחירת סיבוב שני, כי הם לא יכולים, אז הם זרקו את זה כמו זבל, וראינו את זה בטרייד דדליין האחרון, שבחירות סיבוב שני עברו כמו אני לא יודע מה, פתאום זה משהו שיותר שווה לשמור.
מצד אחד, מצד שני, כשאתה בוחר שחקן בסיבוב שני, אז אתה לא מקבל את הארבע שני יום מובטחות של החוזה רוקי האלה. זאת אומרת שאחרי שנתיים אתה תצטרך לשלם לו, וזה לא תמיד יהיה אפשרות.
לא, 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 לא,
לא.
החריגה החדשה אומרת שאתה יכול לתת לו או שלוש או ארבע שנים על שכר מינימום. בדיוק כמו שיש לך על החוזה רוקי.
שאתה יכול, אבל זה לא מחייב כמו בסיבוב ראשון.
נכון, אבל... נכון, אבל בניגוד לקודם שיכלת לתת לו שנה, שנתיים, ואז אתה נתקע עם החוק, Agent Zero.
חוק ארינס?
כן, שנתקע עם חוק ארינס או משהו בסגנון, עם בירד חלקי, עכשיו אתה יכול לתת לו שלוש שנים, או לתת לו ארבע שנים על המינימום, וזה נכנס לך בתור חריגה בשכר, ואז יש לך זכויות בירד מלאות, והכל בסדר.
מעניין לראות איך ישחקו את זה, כי כאילו מצד אחד אתה אומר, אוקיי, זה מעניין, מצד שני, אם אתה סוכן, אז חלק מהיתרון של בחירת סירוף שני, זה שאתה כאילו חופשי לקבל את הכסף קצת יותר מהר, אם אתה שחקן טוב שמגיע נכון. להזדמנות נכונה, אז למה שתשתף עם זה פעולה? אבל זה מעניין, אתה יודע, זה כל קבוצה יהיה לה, אני מאמין את הדרכים שלה להתמודד עם זה.
טוב, אתה, אבל נחזור שני על ה... אלה שהיו כמה שנים בקולג', יש איזה תהייה שאלתה לי, האם אם יש לך מישהו שאתה רואה שהוא כבר טוב, לפעמים אתה רואה כבר שהוא טוב, והוא יותר טוב ממה שמישהו עם פוטנציאל יהיה בסוף. אז, ולפעמים שווה לקחת את ההוא ש... ואם כבר אמרנו, אז עכשיו באמת קבוצות של, של מס וכאלה, נגיד קונטנדריות, כן אולי ילכו על השחקנים האלה שכן היו כמה שנים בקולג' והם כן מוכנים כבר לשחק עכשיו, ואז אתה נעזר בהם, גם עם החוק הזה, גם עם זה שאתה יכול להחתים סיבוב שני. זה גם משהו.
לא, זה חד משמעית משהו, אבל אתה צריך לזכור שיש לזה את הצד השני של זה, שאם אתה שחקן שהוא טיפה יותר מבוגר, אז אתה לאו דווקא תרצה לקבל תפקיד שולי יותר בקבוצה יותר טובה. אתה רוצה להראות את עצמך, אתה רוצה לשחק, אתה רוצה פוטנציאלית לקבל יותר כסף. אז יש, זה גם משהו שצריך להתחשב בו. אם אתה שואל אותי באופן אישי, כאילו, אם אני הייתי בונה קבוצה ואני עכשיו קונטנדר ויש לי, לא יודע, את בחירה 50, 52 ו-58, כי מישהו זרק אותה מלאי באיזה טרייד, אחד משמעית הייתי מביא שחקנים שמוכנים לתרום עכשיו, כי אתה צריך אותם. מצד שלישי, בסופו של דבר, כשאתה מגיע למניטה, עם הרוטציה שלך, יש 8 שחקנים ככה או ככה. אז כמה כבר אתה, כמה כבר תצטרך מהם? שוב, זה ניואנסים.
נכון. ואם כבר דיברנו על סיבוב שני, אז בשנים האחרונות היו כל מיני תגליות בסיבוב שני, או אנדרפטד, סטייל סנטי אלדמה, הרברט ג'ונס שהיה מדהים, אוסטין ריבס, בכלל ניו אורלינס הוציאה כמה פנינים סיבוב שני. וואי, ברח לי השם של הרכז הקטן הזה של ניו אורלינס. כן.
אחי יקר.
כן, אז זה נגיד אני לי זועק בראש ג'ורדן וולש של תגלית בסיבוב השני שהולך להיות עם פוטנציאל. מה לך?
אוקיי, אז יש לי כמה שהכנתי לטובת העניין. הבחור הראשון שרציתי לדבר עליו הוא קצת יותר גבוה, הוא כאילו אמנם בטופ של הסיבוב השני, אבל גם אתה יודע בחור שהיה 4 שנים בקולג' ופה ושם, קצת יותר מבוגר, אז יש מצב שהוא ייפול קצת. בחור בשם חיים חקז, מ-UCLA, גם טיפ, מגרד מלמטה כזה את השני מטר, שחקן מאוד מאוד אנרגטי, מאוד מעוקצה, קליעה טובה, סקורר, שיחק 4 שנים ב-UCLA, משמע אתה מוכן לחיים בתור מקצוען, כי זה מערכת מקצוענית לכל דבר ועניין, עם המון סלבס, המון עניין, המון תקשורת. אני לגמרי חושב שמישהו הולך לקפוץ עליו, כי הוא גם הראה המון קלאץ', הראה המון אופי, שחקן מאוד מאוד מעניין. הבחור השני, יש לך משהו להגיד?
מה היכולות שלו? בוא תגיד, יתרונות, חסרונות.
יתרונות שלו זה שהוא גארד גבוה, הוא לא אתלט שקופץ מחוץ לאולם, אבל הוא גם לא איזה עגלה. זאת אומרת, האתלטיות זה לא מה שמחזיק לו את המשחק, שזה טוב לך. יש לו כליה יפה, יש לו חוש טוב לסקורינג, הוא מאוד אנרגטי, הוא כל הזמן בתנועה, כל הזמן אקטיבי, הוא כל הזמן חשמל, הוא לא אחד כזה שעומד בפינה ומתייבש. אני לא מכיר אותו, אתה יודע, אז אני לא יכול להעיד יותר מדי על האופי, אבל זה נראה כמו אחד כזה שיכול להגיע לכל מקום ולהשתלב מאוד מהר. לא, הוא היה 4 שנים ב-UCLA ולא יצא מילה רעה לגביו, זה משהו שהוא מאוד נדיר, זה לא קורה בדרך כלל. וכן, והוא בן אדם מבוגר, הוא מפה לשם, הוא בן 23 כבר נראה לי אותו, או שכבר הוא מוכן שחק, מוכן לעבוד, אולי לא יהיה הכוכב שלך, אבל שחקן רביעי חמישי ברוטציה, שחקן שישי אולי מהספסל ככה, שתן קצת אנרגיות, מאוד, מאוד מעניין למי שיש מחסור בעמדה הזאת.
אחלה. מי עוד היה לך בראש?
אז זה אחד. הבחור הבא שאני רציתי לדבר עליו זה ג'וליאן סטרודר. הוא פורוורד, גארד פורוורד, אבל יותר לכיוון הפורוורד, מגונזאגה. גם בחור שהיה ריקרוט של 5 כוכבים, חשבו שהוא יהיה קצת יותר כוכב ממה שהוא יצא בפועל, אבל עדיין שחקן מאוד מעניין. גם סקורר, לי הוא מזכיר, אתה תאהב את זה כי אתה אוהב כאלה, אם אתה זוכר את הפורוורדים האלה של פעם בליגת העל, אתה יודע, כל האנדרו קנדי, צ'רלס מינלנד, אתה יודע, מהשחקנים האלה שהם סקורים כבדים כבדים, שאתה יכול לתת לו את הכדור ולתת לו לבשל והוא ייתן לך, כן. והוא ייתן לך הרמה של נקודות, לא הרבה מעבר, כן, גם עוד פעם, לא איזה סופר אטלט או משהו כזה, אבל הוא מכונת נקודות, באמת, הוא יצרה נקודות מאוד זה, מאוד מעניין, והוא גם יש לו גוף גדול כזה, הוא נראה, אני עוקב אחריו, אתה יודע, הוא היה שחקן של פורטוריקו בנבחרות גילאים, אז יצא לי לראות אותו מאז שהוא היה ממש ילד, הוא נראה קצת שמנמן כזה אפילו, ממש הוא נראה כזה קצת הגלגל, אבל הוא גדול, הוא חזק כזה, אתה יודע, אתה יכול, הוא לא ייקח אותך לסל בבהירות, אבל הוא כן ישים לך כתף ויעיף אותך להזזל מהדרך שלו, אז זה אחד שהוא מאוד מעניין, והיה לי עוד אחד שאני צריך שנייה למצוא אותו. מי זה היה, מי זה היה, מי זה היה, איפה אתה, איפה אתה? הנה, בבקשה. ועוד אחד, לדעתי גם עלה בשאלות מהקהל, שזה היה מעניין, אני אהבתי את השאלה הזאת, קולבי ג'ונס, הוא טיפה יותר צעיר, הוא רק ג'וניור, זאת אומרת, הוא עושה רק 3 שנים ולא 4, הוא גם גארד 2 קלאסי כזה, 1.98 מ, קליעה יפה, מאוד אקטיבי, הוא גם בתפקיד שלו בקולג' הוא גם היה מנהל משחק שלהם, הכל היה עבר ממש דרכו שם בזייביר, ולדעתי זה פחות מה שיבקשו ממנו ב-NBA, אבל גם שחקן מאוד מעניין בסגנון, אם אתה מחפש איזו השוואה מעניינת. אמנם לדעתי יש שחקן פחות טוב, כן? כי הוא, למרות שאהבנו אותו לפני הדראפט, עדיין עלה לציפיות בענק, אבל שחקן בסגנון של דזמונד ביין כזה, דזמונד ביין, קלן טופסון כזה, אתה יודע, שחקן שהוא 2 אקטיבי, אבל לא כזה שחייב דווקא שהכדור בהכרח יהיה אצלו כל הזמן.
אני רואה אותו בכל מיני מוקים דווקא סוף סיבוב ראשון.
כן, אני ראיתי אותו בעיקר סיבוב שני, אבל שוב, אתה יודע, זה 20-40, הוא יכול להיבחר באותה מידה גם במקום 45, וזה לא יהיה באמת מפתיע. הוא שחקן מאוד מעניין, וגם כזה שיכול לתרום לדעתי די במיידי.
אוקיי. טוב, בוא נלך לפי נושאים יותר, הקלעים הטובים של הדראפט.
קלעים, אוקיי, נלך מלמעלה למטה לפי איפה שהם אמורים להיבחר?
כן.
אוקיי, סבבה, אז הבחור הראשון שאנחנו נדבר עליו זה בחור בשם גריידי דיק, פרשמן מקנזס, רוכב על גב ההצלחה האדירה של קריסטיאן בראון בדראפט האחרון, וגם על ההייפ של אוסטין ריבס, הלבן האמריקאי חוזר קצת לאופנה מפה לשם, שחקן קצת שונה, לא בשביל משהו, כן, הוא יותר פורוורד כזה מאשר גארד, יותר שלוש, שלוש וחצי כזה, סטייל מהשחקנים של קורי קיספרט, אם אתה זוכר, מהדראפט של לפני כמה שנים, דאג בקדרמוט כזה, משהו בסגנון של שם, טיפה יותר פליימקר, אבל לא אחד כזה שרק קולע, אבל באמת צלף ברמה מאוד גבוהה, קליעה, כמו שכולנו יודעים, זה משהו שהליגה מאוד מעריכה בימינו, והוא גם הראה המון אופי, הוא הראה המון גיימריות, מפה ההשוואה לאוסטין ריבס, שמבחינתי לפחות, למרות ששוב, עמדה קצת שונה ושחקן יותר גדול, הוא 2.5, לפי המדידות, ידיים ארוכות, שחקן מאוד מוכשר, אני סימנתי...
סוג של קלישה של קלעי לבן.
כן, כן, לגמרי, קלישה של קלעי לבן, רק שהוא לא... הוא כאילו... אני לא זוכר בדיוק מאיפה הוא, אבל הוא גם הוא מאיזשהו אמצע אמריקה כזה, אתה יודע, הוא לא, אלה לא לבנים רגילים, אתה יודע, זה הקורנפד, כמו שקוראים להם האמריקאים, אתה יודע, איזה ילד חווה כזה שהוא נהיה כוכב קולג'י מאיזה חור תחת של 300 איש, אז אתה יודע, הוא חייב להיות קצת מיוחד, אז זה הבחור הראשון שלנו. הבחור השני, שמור לי, גריידי דיק, דרך אגב, איפשהו בין אמצע לסוף הלוטרי, לפי מה שאני מעריך, תלוי גם באיך התגלגלו הטריידים. הבחור השני שאנחנו נדבר עליו זה ג'ט הווארד, הבן של ג'ואן הווארד, בחור שהוא גם, הוא 2.5-3 כזה, הוא 2 מאוד גבוה, או 3 סטנדרטי, הוא 2.4, גם פרשמן, משחק אצל אבא שלו במישיגן, הקליעה זה הכל אצלו, כן, הוא לא ממש תורם בדברים אחרים, לשחקן בסגנון הזה של, אתה יודע, מקס טרוס, דנקן רובינסון, אתה יודע, איפשהו שם, אבל 45% ל-3, אם אני זוכר נכון, בשנה שלו במישיגן, והוא כן אתלטי, הוא כן מהיר, זה לא שהוא, זה פשוט לא, הוא לא משתמש במשחק שלו בזה כל כך, הוא לא אחד שיקח אותך עכשיו לסל או כאלה, או שיתפיע לך על הראש ומתפרצת, אבל כן מהיר וזריז ואתלטי ויכול להשתחרר, וגם עליו מדברים יוסטון, זה השם החם בהקשר שלו, לא יודע אם, כאילו, לא יודע, זה בטוח לא יהיה בבחירות הגבוהות, כן, אבל יש להם לדעתי איזה בחירה 20 שם או איפשהו בסגנון הזה, שמדברים עליה לשם, והבחור האחרון שאנחנו נדבר עליו, שנייה, אני רק צריך לקרוא את זה טוב כדי להגיד כמו שצריך את השם שלו, ברנדן פודזיימסקי, יפה, הצלחתי עם זה.
לבריאות.
תודה רבה, מעריך את זה מאוד. הוא גם בין 2-3, תלוי איפה אתה רוצה להושיב אותו בחמישייה שלך, גם קצת קלישאת קלעי לבן, אבל מה שנחמד אצלו זה שהוא טס בערכות האלה של הטרום דראפט, האימונים, הקומביין וזה, מאוד מאוד התלהבו ממנו, הוא מראש היה כזה גם בחור של 20-40, אבל הוא עלה קצת יותר... במוקים מסוימים קצת יותר למעלה אפילו, גם קלעי מאוד אגרסיבי, אוהב לזרוק הרבה, אוהב להשתחרר, אוהב לעבוד בשביל זה, מהסוג שאוהבים מאוד בליגה, סנטה קלרה גם הוציאה את ג'לין וויליאמס, סנטה קלרה זה איפה שהוא היה בקולג', הוציאה את ג'לין וויליאמס, ככה שיש קצת הייפ על שחקנים שהוציא משם, זה כבר לא נחשב קולג' אלום שהוציא את סטיב נש וזהו, אז אלה השלושה שלי בקטגוריה הזאת.
אוקיי, הסקוררים הטובים בדראפט, ורק תזכור את מה ההבדל בין קלעים לסקוררים?
קלעי זה מישהו שקולע, שעושה נקודות, סליחה, סקורר זה מישהו שקולע, עושה נקודות במגוון דרכים, חודר לסל, מוציא זריקות עונשין, מיד ריינג' כזה שאתה יכול להשאין עליו את ההתקפה, קלעי זה קלעי, הוא זורק שלשות בעיקר, זורק מרחוק, מתח את ההגנה, מחכה לכדור, אנחנו נלך פה קצת על האובי, אז כן, אבל... למרות שהבטחנו שלא נדבר עליהם, אבל לדעתי מגיעה לו קצת אהבה, אחד כי דרור מאוד אוהב אותו, ושתיים כי לא כל כך מדברים עליו, הראשון זה סקוט הנדרסון, לדעתי אם לא היה את ומבניאמה, או לו היה יוצא לכמעט כל דראפט אחר, הוא היה הראשון שנבחר בדראפט, לא שהוא איזה שחקן כזה שאי אפשר להחתיא איתו, כן? כי תמיד יש סיכונים, אבל שחקן מאוד מאוד מעניין, במיוחד בהקשר הזה של הסקורינג, כי הוא... מאוד מאוד אינטנסיבי, הוא גארד קצת נמוך, 1.88 כזה, 90...
כן.
90 אם אתה מרמה כזה, אבל מאוד מאוד אתלטי, מאוד מאוד אינטנסיבי, גם מאוד חזק פיזית, כאילו מסתכלים עליו, לא, זה לא יאומן כאילו שילד בגיל הזה כזה גדול, אמנם הוא משחק כבר שנתיים עם מקצוענים, והיה לו קצת כסף מהג'יליג איגנייט כדי להשקיע בדברים האלה, אבל עדיין מאוד חזק, מאוד... מאוד פיזי, לא מפחד ממגע, לא מפחד למי שראה את המשחקים שלו, זה אמנם משחקי ראווה, אבל עדיין, נגד המטרופוליטנס של בנבניאמה, לקח אותו לסל והלך עליו פעם אחרי פעם, גם כשהוא חטף גגות ולא פחד ממנו, והוא שחקן מאוד מעניין בתבנית הזאת של דרק רוז, של ראסל ווסטברוק, רק שפוי, ואני מקווה בשבילו לא עם ברכיים שיבגדו בו מתישהו.
אני רוצה... כן, אני רוצה להגיד, יוצא לי לראות גם משחקי ג'יליג, ואני זוכר ששנה שעברה אני ראיתי אותו, ואני הייתי בהלם, מזה הוא הגיע לג'יליג גיל 17, ועזוב כל דבר אחר, כן, הוא עלה מהספסל, והוא היה צריך לשמור על שחקנים יותר גדולים ממנו, גם בגיל, גם בפיזיות, יותר מנוסים, כאלה שכבר היו איזה כמה שנים בכל מיני מקומות, והוא הסתער עליהם, ושנה שעברה אנחנו זוכרים, היה גם את ומבניאמה שהיה ביורוליג וקצת לא הסתדר מנטלית, והיה את אימוני בייץ עם הסיפור שלו בממפיס, ודווקא על רקע שני אלה, העובדה שסקוט בג'י ליג, דווקא הוא פרח מול גדולים ממנו, דווקא היה לו את הקטע של להוכיח ולהראות שאני טוב, וזה הדבר הראשון שקודם כל ירשים אנשים, לפני הכל. ואופי, אנחנו יודעים, של הכישורים שלך, הכישרון שלך זה קובע את הרצפה, האופי שלך קובע את התקרה, ויש לו המון אופי. ועכשיו, כולם מדברים על חסרונות שלו קליעה וקבלת החלטות, אבל משהו שסמי בטח יגיד, כשאומרים לסקאוט חסרונות, דבר ראשון הוא חושב עליו, האם זה פתיר או לא פתיר, האם ניתן לתקן את זה בהמשך איכשהו או לא, נגיד אם מישהו קטן, אז הוא קטן, הוא לא זה... מה לעשות? מישהו שאתה, 1.99 מטר, יהיה לו קצת בעיה להיות סנטר, לא משנה כמה הוא ירצה. אבל יש דברים שאפשר לתקן. ואת הדברים של סקוט אנדרסון, של הקליעה, שבהחלט רואים שיפור בשנתיים האחרונות, והקבלת החלטות, שזה נטו ניסיון, אלה דברים שניתן לשפר. ועם החסרונות היחידים שמוצאים עליו, אלה דברים שניתן לשפר, אז וואו. זה למה אנשים מתלהבים ממנו, כי יש כאן פוטנציאל באמת לרכז שיהיה רכז מושלם.
תשמע, אני לא יודע לגבי רכז מושלם, אבל יש פה בהחלט פוטנציאל לשחקן שיהיה כוכב רציני מאוד, כי השילוב הזה של היכולת האתלטית והמנוע הזה, שכאילו שהוא לא נח, הוא לא נח, הוא מתקיף גם עכשיו, גם השנה בג'י ליג, שהוא שיחק כזה יותר באיזי, אוקיי? זה לא היה העטף שלנו בשנה שעברה. זה עדיין כאילו היה קשה להתמודד איתו, ותגידו מה שתגידו על הג'י ליג, בסוף זה כאילו, זה גברים מבוגרים, זה אנשים שנלחמים על החוזה שלהם, זה אנשים שנאבקים על הפרנסה שלהם, זה לא שהם באים עכשיו לשחק בספורטק בפארק הירקון, זה לא אמור להיראות
נכון.
קל, ועדיין זה, הוא שחקן מאוד מאוד מעניין, וכן יש בעיה קצת עם הקליעה שאפשר לפתור, וכן יש בעיה עם הקבלת החלטות שבעיניי היא בעיה יותר גדולה, לא בגלל שהיא בהכרח בעיה עכשיו, זה יותר בגלל שכאילו זה אותה סיפור שהיה עם, עכשיו שתבין כאילו שכשאתה משווה אותו לשחקנים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, כן, אז כאילו אתה מדבר פה על דרק רוז, על ווסטברוק, על אייברסון, זה קודם כל MVP לכל אחד מהם, דבר ראשון, שזה כבר כאילו אומר משהו על איזה רמה אנחנו מכוונים פה, וגם שחקנים שתואב אותם יותר או פחות, הם שחקנים אייקונים בסוף, כל אחד בדור נכון. שלו, כל אחד בתקופה שלו. השאלה היחידה זה האם כשאתה כזה טוב ואתה נבחר גבוה ואתה כזה מיועד להיות כוכב, האם אתה מקשיב? האם אתה מקשיב לזה שאתה צריך לשפר את הקבלת החלטות, שאתה צריך לחשוב קצת אחרת על המגרש? כי נגיד, ווסטברוק אובייסלי לא הקשיב לאף אחד בחיים שלו, ואייברסון ודרק רוז גם לא בהכרח היו עם האוזניים הכי פתוחות בעולם, אז כאילו אתה מסתכל על שלושתם ואתה אומר, הם יכלו להשיג יותר, הרבה יותר. מצד שני, אם אתה אומר לסקוט אנדרסון עכשיו, שומע אחי? הרצפה שלך זה ווסטברוק והתקרה שלך זה אייברסון. זה לא דבר רע, כאילו, נכון. אני חושב שהוא ייקח את זה די ב... הוא ייקח את זה, וכל מי שיבחר אותו בדרף גם כנראה ייקח את זה, אז כאילו, סבבה. כן. לא, אין לנו, אין לנו תלונות, באמת, אחלה שחקן, מאוד מעניין. מאוד 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 מעניין, ומי ש... כאילו, כאילו זה נחשב הפרס ניחומים, אבל הפרס ניחומים הוא לאו דווקא כזה רע, מפה לשם. גם היסטורית וגם במקרה הזה.
נכון, ובאמת, יש לו... היה לו כמה משחקים שאתה רואה אותו ניהול משחק של... וואלה, אני יכול להתפרע ולהגיד קריס פול. באמת.
אני גם מסתכן ונחש שמי שיבחר אותו, הניהול משחק שלו זה לא למה, זאת לא הסיבה שבגלל יבחרו אותו. ככה אני חושב. אני חושב שהאנרגיות, אני חושב שהסקורינג, אני חושב שההיילייטס, מדברים על ש... אנחנו דיברנו על זה בקבוצה של, יש לנו קבוצה של לי ודרור ועוד כמה מומחים איתם עצמם שם שמקשקשים על כל הדברים האלה כל הזמן, ואחד הדברים שדיברנו עליהם זה שבאמת
שרלוט בחירה... קשקשים, רק אני מקשקש שם, ואתם מתעלמים ממני.
אז כשלא התעלמנו ממך, וכן דיברנו על זה קצת, דיברנו על זה שעל על האם הוא יתאים שם בשרלוט, שזה כאילו הבחירה השנייה נכון להיום. כי הגיע שם כאילו מוביל כדור שהוא מאוד דומיננטי עם הכדור, וככל שאני חושב על זה יותר, אני אומר לעצמי, וואלה, זה דווקא יכול להיות מעניין. דווקא יכול להיות מעניין אם יפטרו ממנו את הניהול משחק לפחות לפרקים מסוימים, כן? יכול להיות שאתה יודע, הדקות לא יחפפו, ואז כשהוא כן על מגרש בלעדיו הוא כן ינהל, אבל זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין.
ובניגוד למה שראיתי כל מיני אנשים אומרים, סקוט אנדרסון משחק מעולה אוף בול, שנה שעברה הוא היה רכז השני, היה להם את דייסון דניאלס, והם לפעמים העלו, שיחקו את שניהם יחד, לפעמים הנדרסון היה אוף בול, לפעמים דייסון דניאלס, והוא היה סבבה לגמרי, אין שום בעיה עם זה.
כן, וכאילו אני באופן אישי הייתי אומר, אם כבר אני משחק איתו ואם לא מלו בול, אז כאילו בוא נרוץ, וכמה כבר, כמה כבר הזדמנויות יהיו לו לשחק אוף דה בול, כן? אם אנחנו מסתכלים על זה בנקודת מבט של משחק עומד. אבל כן, אני חושב שלגמרי הוא יכול, יש לו את כל הכישורים והראיית משחק בשביל להיות חותך ממש טוב, בשביל להיות שחקן שמתחיל את התנועה שלו אוף דה בול, ואז מתקיף כשהוא מקבל את הכדור בתנועה ולאו דווקא סטטי. זה, ככל שאני חושב על זה יותר, אני אוהב את זה יותר.
אוקיי, יאללה, עוד סקוררים מהדראפט.
עוד סקוררים, ככה. אז הבחור השני שנקפוץ עליו רגע, גם בחור שכבר נגענו בו קצת, אבל טיפה נרחיב עליו, זה אוסר תומפסון, אמרתי את זה נכון?
כן.
כן, יופי. אז אנחנו מדברים פה בעצם על שילוב מאוד מעניין של גם, באמת, יכולת אתלטית על גבול האולימפית, אוקיי? אתלטים באמת, אתלט יוצא דופן, מאוד מאוד ארוך, מאוד יצירתי, זה מה שאומנם שוב, הרמת תחרות שם היא מפוקפקת בימים הכי טובים שלה שם באוברטיים אילית, אבל יצא לנו לראות אותו גם משחק קצת נגד קבוצות של חבר'ה קבוצות מאירופה, נגד מגה במקס, כל מיני קבוצות כאלה, והוא גם הראה פחות או יותר את אותם דברים, מאוד חתולי, מאוד אוהב להיות יצירתי ליד הטבעת, לא קיירי ארווינג, אתה יודע, ברמה שהוא עושה את זה, כן, אבל מספיק טוב ביחד לגובה שלו והאתלטיות שלו כדי שזה יהיה נשק מאוד מאוד קטלני. גם קצב גבוה יכול לסיים עליך מעל הטפת, גם בלי הקליעה הוא יהיה סקורר מאוד טוב, אבל אם הקליעה שם תיפטר אז זה יהיה מאוד 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 מעניין. והבחור השלישי שרציתי לגעת בו שהוא קצת מתחת לרדאר, כן, לא הרבה כי הוא עדיין יהיה בחירת לוטרי, ג'ורדן הוקינס מיוקון, אמנם אחדנו לקרדה רצינית עם בוקנייט לפני שנתיים, שגם היה נראה מאוד מאוד דומה, וגם נבחר פחות או יותר באותו אזור, אבל הוא שחקן שהוא ממש לאוויור אנושי הבחור, הוא גם קולע ממש יפה משלוש, גם זז המון בלי הכדור, יכול לשחק את השתיים עם הכדור בלעדיו, יכול קצת להוביל כדור אם הוא רוצה, יכול לייצר נקודות מהכיתור, ממש חבילה התקפית מאוד 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 מעניינת, שגם אמור להיבחר שם איפשהו בין 10 ל-14-15, ובעיניי הוא... אני לא יודע כמה הוא יתרום בשאר האספקטים של המשחק, כי הוא טיפונת אנדרסייסט, כן, הוא לא שהוא נמוך או משהו כזה, אבל עדיין איזה 1.92-3 כזה, אבל מהבחינה של, מהמקום של הסקורינג הוא יכול להיות מפלצת נקודות רצינית מאוד.
מה אם כמו ויטמור?
אז כן, וויטמור, העניין איתו זה שהוא, כאילו כל התחזיות מדברות על זה שהוא יהיה לחלוטין אוף דה בול, שהוא כאילו שחקן שהוא יותר, יותר נהנה לייצר במתפרצת, במעבר, כשמפעילים אותו, ופחות, כשהוא היה צעיר יותר, כשהוא היה בתיכון, אז כן, חשבו שהוא יהיה שחקן כזה שמקבל את הכדור, אתה יודע, הסמול פורד האמריקאי הקלאסי הזה, והוא גם היה מדורג מאוד מאוד גבוה, וגם הוא קצת יותר נמוך ממה שחשבו שהוא, אני זוכר בתיכונים מכרו אותו בתור 2-4, ובפועל אני לא חושב שהוא אפילו 2. וכן, שחקן מאוד מוכשר. אני חושב, אגב, אם אנחנו מדברים עליו, אני חושב בוודאות די גבוהה שהוא הולך להגיע לדטרויט, איפה שכבר יש אנשים עם הכדור בידיים, אז זה טוב.
כן, אמרו שבהתחלה יוסטון רוצים אותו, אבל אם יוסטון לא לוקחת אותו, אז בדטרויט לוקחת אותו.
אז אני חושב שאם הוא מגיע לשם, איפה שיש כבר את קייט קנינגהם, איפה שיש את אייבי, ושחבר שיותר עם הכדור בידיים, זה יתאים לו יותר, הוא יפרח יותר, אבל זה פחות יהיה הסקורר הבאמת כבד הזה שאנחנו מדברים עליו.
תשמע, אני בדיוק היום ראיתי את הנתונים שלו, הוא באחוזון ה-90 במכללות ב-isolation. הוא גם... עדיין, מישהו שהוא ככה יעיל בבידודים ובספוט-אפ ובזה, זה מישהו שיודע ליצור לעצמו.
לא, שוב, אני לא אומר שהוא לא יודע, כן? לא חלילה בא להגיד שזה לא משהו שהוא לא יודע לעשות, אבל אני חושב שברמה של ה-NBA, במיוחד אם הוא מגיע לסיטואציה כמו נתרונית, זה פחות יידרש ממנו.
נכון, אבל זה...
להראות את זה.
אגב, מישהו אמר עליו שאם הוא נכנס, שכשהוא ייכנס לליגה, כשהוא ייכנס לליגה הוא כבר יהיה אחד מהטופ 10 אתלטים.
יש מצב טוב, כי הוא אתלט חייתי ביותר, והוא גדול בקטע קיצוני, אומנם לא כזה גבוה, אבל הוא טנק, כאילו באמת, זה קצת כאילו, כן, זה באמת משהו מיוחד.
בקומביין הוא נמדד 1.96 מטר, עם 235, זה כמעט המשקל, פאונדס, 235, זה בערך, לשם השוואה זה כמו של לברון, שבערך 10 סנטים עליו שוקל.
זה פאור פורוורד, כן, זה פאור פורוורד בגיל הזה. וזה הכל שריר, זה הכל כאילו, אין עליו טיפה שהוא פאקינג אליווני, באמת מהבחינה הזאת הוא פרוספקט מדהים.
אוקיי, ועכשיו לקטגוריה שאני אוהב, השומרים הטובים בדראפט.
השומרים, אוקיי. תמיד דרור כל פעם שהוא מדבר איתו לשחקן, הדבר הראשון שהוא שואל אותי, ואיך ההגנה שלו. אז הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה קייסון וואלאס, רכז מ... מקנטקי, רכז טיפ-טיפה אנדרסייזד, גם הוא 6-1 וחצי כזה, 6-2, אולי יש לך את המדידות המדויקות שם, אבל זה איפשהו שם, אבל...
איך השם תזכיר?
קייסון וואלאס, קייסון עם סי. מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד מאוד קרצייה, יושב על שחקנים, לדעתי שחקן שיכול, כמעט לא עושים את זה ב-NBA.
אז הנה, רגע, בקומביין הוא נמדד 6.2.5. 1.89 כזה, כן.
אז יותר, יותר גדול ממה שמכרו אותו. מאוד אינטנסיבי, מאוד חזק. גם שחקנים של קנטקי יש להם נטייה להיות הרבה יותר טובים ממה, ממה שראינו מהם בקנטקי עצמה. ובגלל זה הוא גם כאילו מדורג שם גם יותר בבחירה העשירית ומטה. הוא לא הרכז הראשון שיש שם מקבץ של השחקנים של הטופ לוטרי, השוואות לג'רו הולידיי, שחקנים בסגנון הזה, מנוע מאוד חזק, גם הוא... אני אוהב אותו, אני חושב ש... אלא אם כן אתה ממש נעול על רכז מאוד מאוד גדול, כמו אנטוני בלק ומשהו בסגנון הזה, עם הטרנד הזה של הג'אמבו רכזים, לא קריטי לך, אז אני חושב שהוא חייב להיות הבחירה הראשונה, מבין הרכזים שם. הבחור השני שאני מדבר אליו קצת מהכיוון השני, יותר מהכיוון של ההגנה על הצבע ועל הטבעת, זה דרק לייבלי, מדיוק, סנטר ארוך מאוד, הוא 2.15 אם אני זוכר נכון, הוא 7-1, בועחה 7-2 כזה, מאוד מאוד אתלטי, ידיים מאוד ארוכות, מאוד אקטיבי גם, בדרך כלל הבחורים הגבוהים האלה הם כאלה, קצת נייחים, יש להם הרבה מה להזיז, אבל הוא אין לו את הבעיה הזאת, הוא מאוד... מאוד סוויץ'אבול, הוא לא, אתה לא חייב לשחק איתו דרופ, הוא יכול לצאת לעשות הייג'ים על פיק אנד רול, הוא יכול קצת ל... אתה לא תפחד להשאיר אותו על אי, נגד, אתה מן הסתם לא תעשה את זה כטקטיקה כל הזמן, כן? אבל אם יצא מצב שהוא נשאר על אי, אתה לא תפחד מזה יותר מדי, לא יהיה איזה משהו שבהכרח ידיג אותך. וכל השחקני אפסייד שמדברים עליהם, בילאל קוליבאלי, ריין רופר, שחקנים מהסגנון האלה גם מראים פוטנציאל הגנתי, למרות ששוב, עד שאתה לא רואה את זה, גם עד שאתה לא רואה את זה ב-NBA, אתה לא באמת יודע האם זה יעבוד או לא, וגם חלק מהעניין של, של, של השחקן שמעריכים אותו על ההגנה שלו, זה אם הוא לא נבחר גבוה מדי. אז אם אתה איזה הרב ג'ונס שנבחר בסיבוב השני, אז יעריכו אותך, אבל אם אתה איזה פטריק וויליאמס שנבחר רביעי, אז זה יהיה קצת בעיה אם זה כל מה שאתה, אם זה כל מה שאתה תורם.
כן, אגב, הרב ג'ונס, אז מישהו שהזכרתי את זה כמה פעמים, שהוא נורא פוטנציאליות, הרב ג'ונס, זה ג'ורדן וואלס, שמדברים עליו בתחילת סיבוב שני, והוא אחד השחקנים הבודדים שהשכרה יהיה מסוגל לשמור 1-5, גם אם זה 5 קצת גדול.
כן, אולי לא כשוב, כמו שאמרתי מקודם עם לייבלי, אולי לא כמדיניות, כן, אולי אתה לא בהכרח תרצה שהוא ישמור על הסנטרים שלך כל הזמן, אבל הוא כן יכול,
כן.
הסוויץ' כן יכול לעבוד.
נכון. ויש לנו את, הנה מישהו שאגב קיבלנו עליו שאלה מסתיו נמש, ג'יימס נאג'י מברצלונה.
אז ג'יימס נאג'י, הסיבה שפחות התעסקתי איתו, אחד, כי לקחתי, דיברתי על לייבלי, שהוא באותו סגנון קצת יותר גדול וקצת יותר אתלטי, ושתיים, לנאג'י יש חוזה עד 2027, אז אני לא חושב שהוא, זה פייאוט עצום, אני לא חושב שזה יקרה בשנים הקרובות. עוד שגם, שחקן מעניין, כן? לא עכשיו איזה משהו משנה עולמות, אבל אם אתה בוחר אותו בחירת סיבוב שני כזה, ומתי שהוא מגיע כשהוא טיפה יותר מוכן, כי הוא כן קיבל קצת דקות בברצלונה, שזה לא עניין של מה בכך, קבוצות כאלה לא ממהרות לתת לשחקנים צעירים לשחק, ושארס גם לא החובב הכי גדול של צעירים, אבל עדיין הוא פרגן לו קצת, אז הוא פוטנציאל שם, יש עוד כמה כאלה, שצ'יבוה מקנטקי, שגם מסתובב שם באזור הזה, וגם הר אדם, אבל כן, החלטתי להסתפק בלייבלי בקטגוריה הזאת.
אוקיי, שחקנים מלבד ומבי וסקוט, שלא משנה איפה יבחרו, יצליחו, אנחנו מדברים על זה שהרבה פעמים הצלחה זה תלוי סיטואציה, אז שחקנים חוץ מהשניים הראשונים, שיצליחו לא משנה איפה.
אוקיי, איך אנחנו מגדירים הצלחה, רק בשביל השקט הנפשי שלי?
איך שאתה מגדיר הצלחה? אין לי
זה חייב להיות כוכב, או שזה יכול להיות פשוט שחקן טוב?
יאללה, שיהיה שחקן חמישייה טוב.
אוקיי, אז הראשון שהייתי רוצה להתעסק איתו זה טיילור הנדריקס, פורוורד מ-UCF, סנטרל פלורידה, גם מדברים עליו חזק מאוד בהקשר של אינדיאנה.
כן, שהם מתלבטים בינו לבין ווקר.
אז לי יש הרגשה שמישהו הולך להיות טרייד-אפ שיחטוף אותו לפני שהם הצליחו לזה, לפני שהם הצליחו להיסגר על את מי הם לוקחים. 2-5, יש קליעה, יש אתלטיות, מאוד ורסטילי, שומר מאוד טוב, עושה מסוג השחקנים האלה שכאילו המכשול שלו להיות כוכב זה שהוא לא ממש מצוין בשום דבר, אבל הוא כן, כן. טוב, פחות או יותר הכל, אז כאילו הרצפה שלו באופן טבעי היא מאוד מאוד גבוהה.
כן.
אני חושב שזה שחקן שאם מגיע למקום הנכון, שחקן שממלא את הצורך הנכון, יכול להיות מאוד 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 מעניין. אני כאילו, אם אחד הדברים שאני חשבתי עליהם זה שאם פורטלנד עושים טרייד דאון על הבחירה שלהם, אז זה שחקן שבדיוק בסגנון שהם צריכים כדי להגדיל את עצמם קצת וקצת לחזק את עצמם.
הנדריקס גם גבוה פיק אנד רול מדהים, והוא עם הלי ברטון זה יהיה וואו.
כן, והוא גם עושה פיק אנד רול טוב, הוא גם עושה פיק אנד פאפ טוב, הוא גם יכול להוציא אותך החוצה ולקלוע, הוא גם יכול לחתוך עליך פנימה, זה שחקן מאוד מגניב. שוב, לאו דווקא יהיה איזשהו כוכב גדול, כן? כי הוא באמת לא,
כן.
לא מצטיין באיזה משהו אחד, אבל שחקן עם רצפה סופר גבוהה. גריידי דיק גם, אני מאוד מאוד גבוה אליו, במיוחד אם הוא לא יבחר סופר גבוה, אם הוא הולך לקבוצה כזאת שהיא בינונית, היא רק צריכה איזושהי תוספת כזאת כדי לעשות את הקפיצה קדימה, כי הוא שחקן מאוד 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 מעניין, והוא גיימר, וכיף שיש לך אחד כזה בקבוצה שלך. אם אנחנו ממשיכים בקו הזה, ואני מאכזב את כל מי שרצה, כל מי שרצה שאני אזרוק לו עכשיו סופר סטארים, אבל, וגם, אגב, עם השחקן הזה יש לנו קצת קשר ישראלי, קיונטה ג'ורג', למי שלא מכיר, הבן של ג'ייסון סיגרס האגדי, שחקן שעשה פה קריירה מאוד ארוכה בארץ, קצת בליגת העל, הרבה בלאומית, בחור שהוא גארד מביילור, גם 1.93 מטר כזה, שחקן בסגנון גם, קצת יותר קטן, אז אולי לא השוואה הכי טובה, אבל גם בסגנון הזה של, של ביין, של קליי תומפסון, קלעי מאוד טוב, קלעי מאוד מוצלח, עובד הרבה אוף דה בול, מאוד אינטנסיבי, מגיע מביילור, שזה מקום שהוא מפעל של אתלטים וספורטאים, כאילו מאוד חזקים שם בתחומים האלה של הפוטבול והאתלטיקה, אז היה לו שם המון עם מי לעבוד והמון לאן להתקדם, אני גם לא אבחר כזה גבוה, כן? אני מניח שהוא יגיע לקבוצה טובה ו... ואולי לא יהיה משמעותי מהרגע הראשון, אבל כן יהיה משמעותי מתישהו בהמשך.
טוב, שחקנים שיכולים עכשיו לעזור לקונטנדרית.
אוקיי, אז על חקס כבר דיברנו, נכון?
כן.
אותו חיסינו, יש בחור שהוא קומבו, איפשהו בין גארד גדול לקומבו פורוורד קטן, בשם ברייס סנסבו מאוהיו סטייט, גם אמור להיבחר בסוף של הסיבוב הראשון, אז אמור להגיע לקבוצה טובה. שחקן סן אנטוניו היא כזה, גם שאתה יודע שהוא לא, שום דבר שם לא מושך אותך במיוחד, לא הגובה, לא האתלטיות, לא איזושהי יכולת מסוימת, אבל מאוד טוב בהכל, בכל דבר, בכל הדברים הקטנים, גם יכול לשמור, גם יכול לזוז בלי הכדור, שחקן מאוד פיזי, מאוד, הוא, במכללות הוא שיחק כזה את הג'מבו גארד, הרבה פעמים, אז אתה יודע, הוא דרס אנשים בדרך לסל שם, והיה מאוד אגרסיבי איתם, אולי קצת פחות ב-NBA, אבל עדיין, הוא לפחות יודע לעשות את זה, אז זה כבר התחלה טובה. על ביילי גם דיברנו, על אמרי ביילי, שאני חושב שהוא יהיה, תוספת, אני אישית חושב שהוא צריך ללכת ללייקרס, אבל זה רק אני יודע שהלייקרס לא אוהבים צעירים, ולברון בכלל שונא צעירים, אז זה גם עניין. ועוד אחד שמעניין בהקשר הזה, גם מאותו סגנון של לא מצטיין ממש במשהו אחד, אבל כן טוב בהרבה דברים קטנים שהם חשובים, זה טרייס ג'קסון דייוויס מאינדיאנה, הבן של, אתה תאהב את זה, הבן של דייל דייוויס, האגדי מה-90s, שחקן קצת שונה, כן, האבא היה סנטר מחליף נגר כזה בקבוצה של רג'י מילר.
שהרביץ לאנשים, כן.
שהרביץ להמון אנשים, והיה כזה האינפורסר של הקבוצה, אז הוא שחקן טיפה יותר, גם שחקן על הטיקט הזה, הוא גבוה טיפה אנדרסייזד, כי הוא 2-5, אבל הוא בתכלס כאילו, הוא סנטר, אבל הוא סנטר בסגנון הדריימונד גרין כזה, כי הוא כן יודע למסור ממש טוב, והוא כן, יש לו הבנת משחק די טובה, בכל זאת הוא בחור שגדל גדל בחדרי הלבשה של NBA, וגם בנים של שחקנים בדרך כלל מצפים מהם שהם יהיו קצת יותר חכמים בהקשר הזה, גם שחקן שאוהב את העבודה השחורה, אוהב להתלכלך, הוא היה שם באינדיאנה עם כל מיני חבר'ה שהיו קצת יותר נחשבים ממנו ברמת הכוכבות שלהם, פה הוא צ'פינו ושוט, אבל... גם מאמין שהוא איפשהו שם בסוף סיבוב הראשון, כנראה הגיע לקבוצה טובה, וכנראה שהקבוצה הטובה הזאת תוכל להשתמש בו ממש מהיום הראשון.
מעולה. בואו נעבור לשאלות גולשים.
Let's go.
חלק מהם כיסינו כבר במהלך הזה. הנה ברק מונק, מה לדעתכם הרצפה של אמן תומפסון? עד כמה אפשר להעריך שחקן כזה שמשחק במסגרת כל כך חלשה?
אז דיברנו על המסגרת שהיא באמת לא וואו, אבל הם כן יצאו קצת החוצה והראו קצת הכישרון שלהם במסגרות שהם גם לא הכי, כאילו, הכי קשות שיש, אבל לפחות זה היה משהו קצת אחר. מה הרצפה שלו? הרצפה שלו זה רכז מחליף שימושי ויעיל, זה כאילו במקרה הכי קיצוני, כן יש לו ראיית משחק מאוד 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 מגניבה, והוא כן מאוד גבוה והוא כן מאוד אתלטי, אז אתה כן יכול לעבוד עם זה, זה לא... הסבירות שהוא יהיה בסט, זה רק כאילו אם הוא יבחר ממש גבוה ויצפו ממנו להיות איזשהו סופר מגה אולסטאר כזה, אבל כן, אני חושב שהוא בהחלט יכול להיות... הרצפה שלו היא לכל הפחות רכז מחליף בקבוצה סבירה הטובה.
כן, טוב. ורק להגיד לגבי המסגרת, זה לא שהם לא נחשפו, כן ראו את החסרונות שלהם. לפחות חלק. יכול להיות שבמכללות היו נחשפים עוד חסרונות שלהם, עוד חולשות שלהם, אבל כן הם, אם אפשר לקרוא לזה, נחשפו. אז גם החולשות.
שמצד אז, שני, יכול להיות שהיית רואה אותו דבר במכללות, אבל אני מעריך את זה יותר, למרות שזה לאו דווקא היה מוצדק, או בג'יליג איגנייט, או באוסטרליה, או בלכת איפה.
כן, הנה עוד שאלה של ברק מונק, מה לדעתכם יותר אמיתי, סלש משקף, שחקנים שהתחילו חזק את השנה ונחלשו, למשל ג'י ג'י ג'קסון, מקסוול לואיס, או שחקנים שהרשימו לקראת סיום העונה ובקומביין, למשל ברנדין פוזמנסקי, אוליבר מרקסנס, או שאולי לא כל זה... מקרה לגופו.
לא, לא זה ולא זה, חד משמעית כל מקרה לגופו, גם כל, גם עזוב כל מקרה לגופו, מעבר לזה, כל סיטואציה שאתה נופל עליה היא שונה, גם משהו שאני חוזר עליו כמו איזה טוקי שבור שנה אחרי שנה, הסיטואציה חשובה חברים, מאוד, זה מאוד משנה לאן אתה מגיע, מאוד משנה מה רוצים ממך, מאוד משנה מי מפתח אותך, מאוד משנה מי האנשים שמסביבך, כי בסוף אתה טירון מושתן, אתה לא, אין, לברון או דורנט או לוקה, זה דברים חד פעמים, זה לא, זה, זה לא הציפייה הנורמלית משחקנים בדרך כלל. אז אני אישית הקומביין, מעבר לזה שזה מספק לך מדידות כזה, לא יודע אם נקרא לזה לגיטימיות, אבל רשמיות לכל הפחות, לא כזה אוהב אותו, זה משהו שהוא מאוד תנאי מעבדה, וזה פחות, הרבה פעמים פחות רלוונטי לעולם האמיתי, כל מקרה לגופו בקיצור.
יש לא מעט פרוספקטים בצמרת הדראפט של ספקות לגבי הקליעה שלהם, האם יש מישהו כזה, אולי יותר מאחד, שאתם מרגישים שהוא יפריך את כל הספקות?
חייב להיות, כאילו גם קליעה זה משהו שהוא
השאלה מאוד, באיזה רמה בעיות קליעה, כי נגיד סקוט אנדרסון מדברים על זה שאין לו קליעה, אבל יש לו קליעה סבירה לעומת אמן תומסון או אנטוני בלק שאין להם כלום.
כן, אבל עדיין לא ראיתי, כן? יכול להיות שכשהם יגיעו למקצוענים ואז פתאום נחשף אליהם קצת יותר, כן? לא ראיתי קליעה שבורה אצל מישהו מהם, לא ראיתי מישהו שאתה אומר וואלה, זה בחור שהוא חסר תועלת לחלוטין. אני מאמין בתומסונים, אני מאמין שזה, שיצליחו לפתור להם את זה, אני מאמין בסקוט, מאמין שיצליחו לפתור לו את זה גם, מאמין באנטוני בלק, למרות שלדעתי פחות יבקשו את זה ממנו, אז אולי שם זה יהיה בווליום קצת יותר נמוך, כי אף אחד לא יצפה ממנו להיות עכשיו איזה סקורר מוביל או משהו כזה, אבל כן, אלא אם כן זה משהו באמת פסיכולוגי ברמת הבן סימונס, לא הייתי עושה מזה יותר מדי סיפור, אם ככה בינינו.
אוקיי, עוד שאלה, יש שחקנים שלדעתכם עשו טעות שנכנסו עונה לדראפט, והיה מועיל להם עוד שנה במסגרת ששיחקו בה? ככל שאנחנו לא יודעים על הבטחה שהם קיבלו, בפרט שהדראפט שנה הבאה צפוי להיות פחות טוב.
תשמע, לא יודע להגיד לך לגבי זה, האחד שחשבתי עליו ככה, שדגדג לי בגרון, זה, נו, דריק וייטהד, מדיוק.
דריק.
זה מה שאמרתי, לא?
כן, זה, איך צחקו על זה שזה דריק ווייט עם לעניים או משהו כזה, או מנסה להסוות עצמו, דריק ווייט.
זה שחקן ששנה שעברה היה MVP של המשחק מקדונלדס, והיה פרוספקט בכיר, 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 וכאילו, אתה יודע, מהסוג שאנחנו אוהבים, הסמול פורד האמריקאי הגדול והאטלטי הזה, אבל פציעות, בלגנים וזה שם בדיוק.
כן, ועכשיו הוא עוד הפעם נפצע.
איך זה בסה. אז אני לא יודע אם הוא עוד יכול למשוך את השם שלו, כי זה נראה שהוא כן יוצא אחרי הכל, ואני לא יודע מי בהכרח ישים עליו את הבחירה, כי אתה יודע, מישהו בתוך יגיד זה לכוון גבוה וילך על זה, אבל מצד שני זה בחור שכאילו סופר אטלט עם פציעות רגליים, אתה אף פעם לא רוצה לאמר על זה, וגם חשבתי שהוא, כאילו למרות שקשוב, אתה יודע, אם אתה בחירת סיבוב ראשון, אז יאללה, נו, סומו, קח את הכסף, אם אתה בחירה 20-22, אתה הולך לקבוצה סבירה יותר, זה לאו דווקא דבר, אבל אח של קיגן מורי, קריס מורי, גם לדעתי עוד שנה של מספרים כבדים כמו שהיה לו השנה בקולט שלו שם, ולהראות שהוא יותר קרוב לאח שלו, במיוחד עם ההצלחה של אח שלו בליגה, אולי עושה לו...
כן, אבל אני אגיד לך משהו.
אבל כן, זה כן אבל, זה לגמרי כן אבל.
אני אגיד לך משהו, יושב לאנשים בראש, זה הדבר הראשון שאני חשבתי עליו, הוא אח התאום של קיגן מורי, והוא מגיע שנה אחרי, ובניגוד לקיגן מורי שבתחילה הוא סוף סיבוב ראשון, אז כבר אתה אומר אוקיי, הוא לא אח שלו, עכשיו אם הוא יחכה עוד שנה, אז בכלל יגידו אוקיי, יש פה כבר בעיה.
כן, תשמע, הוא גם שחקן שונה, זה לא, זה שהם אחים תאומים לא, לא אומר כלום, אתה יודע, גם האחים בלול היו תאומים, סתם אני צוחק, אבל, אבל לא, הוא באמת שחקן קצת שונה, הוא שחקן אובייסלי פחות מוכשר, כן, מאח שלו שבחרו אותו בטופ של הסיבוב הראשון, אבל גם זכור לי שהוא היה כזה די שחקן פרינג' והוא עלה יותר לאזור של ה-20 כזה עכשיו, אז אולי עוד שנה הייתה עוזרת לו, אבל גם, אתה יודע, באותה מידה יכל לפגוע כמו שזה יכל לעזור.
כן. טוב, האם יש סיכוי לים הדר להיכנס לליגה?
הלוואי, אבל...
זה לא שאלה דראפט, אני חושב, הוא כבר היה בדראפט, יש את הזכויות שלו לבוסטון, עכשיו מה הם יעשו עם זה? או שיעבירו או שהם נמצאו?
אני לא רואה את בוסטון מביאים אותו. ובינינו, כאילו, אתה רוקי בן 20 וכמה הוא עכשיו? 22? 23, בחירת סיבוב שני לקבוצה ממש ממש טובה כמו בוסטון, שמצפה לקחת אליפות כל שנה, גם אם זה לא כל כך הולך, סליחה, אבל לפחות הם מצפים לזה. כאילו, מה האופק שלך? איפה אתה משתלב שם? בקבוצה שעמוסה עד מוות בגרדים, בנוסף להכל.
אז זהו, אולי יעבירו אותו. ואם אני זוכר, היה איזה חוק של אם תוך איזה כמה שנים, לא מממשים זכויות או משהו, אז הוא הופך להיות חופשי או משתחרר או משהו.
אני חושב שהמסלול של להיות, הוא מן הסתם יעשה יותר כסף אם הוא הולך ל-NBA, כן? אבל המסלול של להיות, אני חושב שהוא באמת יכול להיות כוכב ביורוליג. אני חושב שהוא באמת יכול להיות שחקן שיכול לבנות לעצמו מורשת מאוד רצינית, ולעשות דברים מאוד מאוד יפים ביורוליג, שהולך ומשתפר. אז זה לאו דווקא יהיה הדבר הנכון, אבל אם היכולת שם, כאילו, כן? הוא קצת טיפה אנדרסייזד, אבל היכולת שם, הביצים שם, זה שהוא חיית משחק, זה שם, אבל זה ה-NBA, אחי, זה קשה. זה קשה, קשה, אם אתה לא באמת בולט באיזה משהו מסוים, וספציפית הדברים שהוא בולט בהם, לאו דווקא ידרשו אותו מהם בתור שחקן שולי ב-NBA, אז זה לא בהכרח יהיה הדבר. בוא נגיד, לספנוליס היה קשה ב-NBA. מסיבה דומה, להבדיל, כן? מן הסתם אני לא שם אותם באותה קטגוריה, כן? אבל הייתה לו את אותה בעיה לכל הכוכבים האירופאים האלה, לכל הגארדים האלה שעשו את המעבר הזה, גם נברו, וזה, היה להם קשה עם העניין הזה שכאילו הם לא שהם לא הדבר המרכזי, כי זה הכוח שלהם, זה מה שהם מביאים לשולחן ברמה הכי גבוהה. אז לדעתי זה לא יהיה חכם שהוא ילך על זה, אבל הלוואי, הלוואי שילך ויצליח, אני לגמרי בעד.
מה, אם הוא מגיע למיאמי, הוא לא גייב וינסנט הבא?
לא נראה לי. עם כל החיבה שיש לי אליו, לא נראה לי. אני חושב שהמסלול שלו ל-NBA זה להגיע לאיזה, לא יודע, קבוצה פחות טובה. לא נגיד ככה. כן. פחות למיאמי.
טוב, טל קנן שואל, את מי הלייקרס צריכים לבחור, והאם לדעתכם הם ישמרו על הבחירה?
אני מאוד חושב שהם צריכים לקחת את ביילי, גם עונה להם על צורך מיידי, גם שחקן מקומי שלברון מכיר, משחרר אותם מהעניין הזה של לתת, לשלם כמות מטופשת של כסף למליק ביזלי, עם כמה שאני מחבב אותו, אבל בהתחשב בהיסטוריה של לברון עם רוקיז, אני מאוד, מאוד בספק, מאוד מאוד בספק שהם ישמרו את הבחירה.
טוב, עוד שאלה של טל קנן, באיזה קבוצה הייתם רוצים לראות את סקוט אנדרסון? הורנטס, בלייזרס או פליקנס?
לא הייתי רוצה לראות אותו בבלייזרס, בוודאות. הורנטס, דיברנו על זה מקודם, מאוד מעניין, מאוד מעניין. והפליקנס גם מעניין בתכלס, כי כאילו... זה כאילו יושב טוב שם משהו, יכול לרשת את סי-ג'יי, אני לא זוכר כמה שנים נשארו לו בחוזה לסי-ג'יי, אבל לא יותר מדי, לא יותר משתיים, נכון?
יכול להיות.
וכאילו הם משתמשים, כבר יש להם מבנה שמשתמש בשחקן בממדים האלה, שנדרש ממנו לעשות יותר עבודת סקורינג מאשר עבודת ריכוז, זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין, אבל כאילו, איך זה קורה? אתה בתור GM, אתה לוקח... חבילה שמבוססת על ברנדון אינגרם ונותן את סקוט? לא נראה לי. עם כל הכבוד לאינגרם, כן, לא שום דבר נגדו, כן, אבל...
כן.
שחקן מצוין. דווקא
יכול להיות נחמד, זיון וויליאמסון עם למלו בול יכול להיות ממש מגניב.
כן, אבל אני לא חושב ש... אני חושב שבכל זאת תצטרך לתת קצת יותר בשביל זיין וויליאמסון, ולא נראה לי שיש, שיש לשרלוט איך לתת את זה. למרות שזיין וויליאמסון הוא משם, או מקרוליינה, אז...
כן.
אז יש גם את העניין הזה. אבל בסדר, אנחנו גם, אתה יודע, זה חמוד שאנחנו מדברים על זיין וויליאמסון בתור שחקן פעיל, כרגע הוא לא.
כן. האמת שהכי הייתי רוצה את סקוט בוושינגטון, ואני יודע, אני יודע... מועדון לא משהו, אבל אחרי שיעשו טרייד על ביל, כל מה שחצר, לא יודע, בהנחה שיביאו, לא יודע, טיילר הירו, מה שמדובר עליו, יכול להשתלב שם מצוין. ואז גם, כי עד עכשיו, תקשיב, היה להם שחקנים טובים, אבל לא היה להם רכז, לא היה להם מי שינהל את המשחק. אשכרה, מונטר מוריס, היה להם הרכז הכי טוב. אולי אם יהיה להם רכז כמו סקוט אנדרסון, אז דברים יראו קצת יותר טוב.
קודם כל, בוא רגע שנייה אחת...
כן, זה לא ריאלי, אני יודע. לא יקרה...
אז לפני זה, לפני זה, לפני שאנחנו מתחילים לחשוב איך אנחנו עושים את זה, בוא לא נעליף פה את כל המעריצים של איש סמית וראול נטו וכל החבורה הזאת, עם כל הכבוד, אנחנו לא צריכים לרדת לפסים כאלה, אבל כאילו, מה אנחנו עושים שם בעצם? כאילו מה אתה נותן, זה אתה צריך שפורזינג, כאילו, עזוב פורזינגיס, אתה נותן את ביל, איך אתה כאילו, איך אתה משווה את המשכורות שם, חייבת להיות קבוצה מעורבת, צריך לקרוא, אני גם מסכים איתך שזה מעניין, אבל זה... צריך לקרות, כי צריכה להיות שם...
לא, לא, אמרתי בנפרד. יש, וושינגטון עושה טרייד בנפרד על ביל, וטרייד אחר שאיכשהו היא משיגה את הבחירה הזאת. תיאורטית, איכשהו מכונת זמן היא בוחרת שני.
תיאורטית, בחירה שנייה על ביל זה כאילו... הייתי חושב שיהיה טרייד יותר טוב על זה, אבל זה כאילו לא כזה מופרך. הבעיה זה להשלים את כל השאר.
כן.
זה גם עניין להתחשב בו, אבל כן, אני כאילו רבותיי וגבירותיי המאזינים, הפואנטה, לתת לו קבוצה משלו. זה, כן, זה מה שאתה, כן, רוצה. כן. שהוא יהיה המספר אחד, שהוא יהיה אבן פינה, ו...
זהו, אני שיניתי קצת את, לצורך השאלה, את המציאות.
יודע מה? יש לי אחד בשבילך, שיכול להיות מעניין. אורלנדו?
כן, מה, יש להם מלא רכזים.
שהם לא הולכים להשאיר אף אחד מהם לדעתי, ויש להם גם בחירות לתת, אז כאילו אם, היפותטית, אם לא בוחרים את סקוט בשתיים, ומוצאים איזשהו דרך לגנוב את השלוש באיזושהי חבילה של השתי בחירות האלה, ולא יודע, וג'ונתן אייזק וכל הרכזים האלה שהם לא באמת רוצים, זה יכול להיות מאוד מעניין, מה, סקוט פאולו ופרנץ וגנר, זו קבוצה, וואו!
כן.
וזה אוקלאומה החדשה.
נכון.
מאוד מעניין.
טוב, התחלנו עם ניתוחים רציניים, סיימנו בפנטזיות, אני חושב ש...
הידרדרנו יפה, כן.
כן, טוב, וואי, יש עוד שאלות, אבל מצטערים, אנחנו מאוחר וצריכים ללכת.
בפוסט דראפט, מבטיח שנגיע אליכם, אם זה רלוונטי עדיין.
כן. טוב, איפה מוצאים אותך? משהו שרצית להגיד ולא הספקנו להגיד, לדבר עליו?
לא, נראה לי שאנחנו בסדר, דיברתי המון, כואבת לי הלסת, לא מוצאים אותי בשום מקום, אני יוצא לחופש בעוד יומיים, אחרי עונה ארוכה ומוצלחת, מלאת הישגים, אז לא מוצאים אותי בשום מקום, בשום מקום, נתראה בזה, נתראה ביולי.
יאללה, ביי.